בראש ובראשונה זה התנהגות הציבור. אני חושב שכמעט כל הציבור החרדי שומע להנחיות, מתנהג באמת בתורה למופת, בתורה הכי טובה וראויה. הורידו את כל נושא שהיה בארץ. אם הציבור לא יהיה ממושמע ולא ייצאו, אז אנשים יצטרכו להתקע בחניוני ויסות, יצטרכו להתקע בכביש 6, ולכן הציבור צריך לדעת, ומי ששומע אותו מפה גם צריך לדעת, שאם הוא לא ישמור על ההנחיות, זה לא רק שהוא מזיק לעצמו, זה מזיק גם לאחרים.
ואליהו ארנד, יועץ לפרויקטור הילולה במירון, הבוקר בתוכניתנו 7-9, שמעתם? הכל תלוי בצייטנים. בדיוק לפני שנה, 45 גברים וילדים נמחצו למוות בשביל הצער, הצער מלהכיל את כל ההמונים שברחו בצדק, בפאניקה, מאימת המוות, לאחר שהמעבר התמוטט. הערב, גם לאחר שהוסרו הטריבונות, תדלק רק מדורה אחת, עם הרבה דפיקות לב, חרדות ולילות ללא שינה של המארגנים, שהאירוע יעבור בשלום. רק נזכיר ששנה אחרי האסון האזרחי הגדול בתולדות המדינה, אנחנו שואלים למה המדינה עוד לא אישרה הסדרי פיצויים לפצועים? למה עשרות פצועים בדרגות פציעה שונות צריכים לרדוף אחרי הרשויות ולהביא עוד ועוד אישור ועוד טרטור? אהרון רבינוביץ' מביא היום שלושה מקרים של פצועים שעדיין ממתינים למדינה. שלמה, שם בדוי, בן 24, ובחן כפוסט-טראומטי, מספר איך נפל במדרגות, נמחץ עם עוד עשרות, שכב על גופות וחולץ אחרי הרבה זמן. שלמה נמצא בטיפול פסיכיאטרי, נוטל תרופות, ואם לא היה דואג לעצמו, איש לא היה מסייע לו. שלמה לא מתפקד, יושב בבית, מאזין למוזיקה, ומחכה לפיצויים. כמותו, עוד כ-150 פצועים ממתינים. אז בכל זאת, משהו זז הבוקר, אחרי שאלפי מילים עלו על הכתב, ונזרקו באוויר לגבי הטיפול המביש בפצועים, ועדת העבודה והרווחה מאשרת, לקריאה ראשונה, את הצעת החוק לסיוע לנפגעי אסונות אזרחיים. אגב, במשרד האוצר דרשו שהחוק לא יכלול בדיעבד נפגעי אסון מירון. למה? חברי הכנסת התנגדו לזה וטוב שכך, ושהערב הטעון הזה יעבור בשלום.
Here comes the money. עכשיו ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דוידוב, עורכת יעל איילון.
ועדת המחירים במשרד הכלכלה ממליצה להסיר את הפיקוח על הלחם, שרת הכלכלה שאמורה לחתום מתנגדת. מיד נסביר, מנכ״ל משרד הכלכלה רון מלכה יהיה איתנו, ומנכ״ל תחנות הקמח הגדולות מנחם גרייבסקי, וגם פערי השכר בין גברים לבין נשים ידועים. בתחילת יוני עומד להיחשף דוח פומבי ומפורט, מה ההשלכות של פרסום כזה, האם זה ישפר את מעמדנו הנשים? לא בהכרח. איפה הכסף? עורכת יעל איילון, מפיקה מלי בנימינוב, על השידור איתנו אבישג אליסף שוסטר. איפה הכסף? חי בפייסבוק, בטוויטר, פותחים בכותרות. הפסדי חברת אל על קטנו ברבע הראשון של השנה ב-23% לעומת רבעון מקביל בשנה שעברה, והסתכמו ב-66,364,000 דולר. בחברה אומרים שההכנסות גדלו בשיעור חד בעקבות התחדשות הטיסות ובשל הסיוע של בעלי השליטה והמדינה. מנכ"לית החברה הנכנסת, דינה בנטל, אמרה היום שהחברה מגבשת תוכנית חדשה באמצעות גיוס כוח אדם חדש ותגבור צי המטוסים.
אנחנו נשיק תוכנית חזרה לשגרה, ריסטארט של האיירליין. אנחנו לא לבד בסיפור הזה, מי שקורא ומי שמתעניין בעולם מבין, כל חברות התעופה מתמודדות, איך להאיץ את בניית כושר הייצור לאורך כל שרשרת הערך. החל עם מטוסים, אנשים, אנשי שירות, אנשי צ'ק אין בשדה, תחזוקה. כל עולמות התוכן האלה מצריכים חיזוק, גיוס, התייעלות והתאמה לביקושים.
רווחי חברת ישראכרט קטנו ב-32% ברבעון לעומת השנה שעברה, והסתכמו ב-50 מיליון שקלים. הכנסות החברה גדלו ב-11% והסתכמו ב-563 מיליון שקלים. אלון גלזר מלידר ושוט אומר לאיפה הכסף, שלמרות העלייה באינפלציה, השימוש בכרטיסי אשראי ילך ויגבר.
אנחנו רואים גידול בפעילות בתחום כרטיסי האשראי, שנובעת להערכתי בעיקר מהיציאה של המשק מהקורונה. אנחנו רואים יותר פעילות, אנחנו רואים יותר נסיעות לחו"ל, שזה תחום מאוד רווחי עבור חברות כרטיסי האשראי, ואני משער שהמגמה הזאת תימשך. ולכן מבחינת הפעילות נראה יותר גידול במחזורים, גם בפעילות בארץ ובעיקר בפעילות בחו"ל.
הכנסת אישרה בקריאה טרומית הצעת חוק דמי לידה לעצמאיות. חברת הכנסת קרן ברק מהליכוד, מיוזמות החוק, אומרת לאיפה הכסף, כשהחוק ייכנס לתוקף, תהיה ליולדות בעבודה עצמאית רשת ביטחון יותר טובה.
עד היום אישה עצמאית אשר ילדה הייתה צריכה להישאר בבית כתנאי לקבלת דמי הלידה, למרות שכל חיה שילמה הביטוח לאומי. מהיום, אחרי שחוק הזה יעבור 3 קריאות, היום הוא עבר קריאה טרומית, אותה עצמאית תוכל להיות אימא, לקבל את דמי הלידה ובו בזמן להמשיך לנהל את העסק שלה במשרה חלקית עד רבע משרה, לפקוד את העסק, לחתום על צ'קים ולא תצטרך לבחור בין אימהות לקריירה.
מאות מעובדי מפעל הפוספטים רותם אמפר תפגינו היום מול הכנסת בדרישה להשלים את כל הצעדים הנדרשים להמשך קריאת הפוספטים בשדה בריר. יושב ראש ועד העובדים משה חדד אמר שהמשרד, משרד הבריאות, חייב להשלים את הבדיקות לזיהום אוויר ובדיחות העובדים והתושבים כדי למנוע את סגירתו.
אנחנו דורשים ממשלת ישראל לקבל החלטה היום, מחר, תוך כמה ימים. אנחנו חייבים שיתנו אישור להתחיל בדיקות רפואיות בשדה בריר כדי שנוכל להתחיל לעבוד שם. שיעשו תסקיר בריאות כמו שהם רוצים. כולם רוצים להמשיך לעבוד. המקום תעסוקה הזה מחזיק 8,000 משפחות במעגלים ראשון, שני ושלישי. בלי המקום הזה אין תעסוקה בנגב.
האלימות בבתי החולים, מחר שביתת הזרה בתיממה של הרופאים והרופאות בכל הארץ, בתי החולים יעבדו במתכונת שבת. הפרופסור ציון חגי, יושב ראש ההסתדרות הרפואית, אומר האלימות כלפי צוותי רפואה חייבת להיפסק.
אירוע האלימות שהתרחש בבית החולים הר הצופים ראוי לכל גינוי ומעורר שעת נפש. הצוותים הרפואיים היו בסכנת חיים ממשית. דמנו לא יהיה הפקר. אנחנו ננקוט בימים הקרובים בצעדים ארגוניים קשים, כולל השבתה של כלל המערכת. אני קורא מפה לראש הממשלה נפתלי בנט לקיים דיון דחוף בממשלה ולנקוט בצעדים שאפשרו הגנה לצוותי הרפואה.
עד כאן הכותרות שלנו, פרסומת אחת, ומיד, האם מעלאת מחירי הלחם בדרך?
הלוואה לרכב עד 300 אלף שקלים במימון ישיר. חייגו כוכבית 5555.
מימון ישיר.
כפוף לתנאי החברה. מספר ראשון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
שלום מנחם גרייבסקי, מנכ"ל התחנות הגדולות של ארץ ישראל, ככה קוראים לזה. שלום מנחם.
שלום,
צהריים טובים. ועדת המחירים ממליצה אתמול להסיר את הפיקוח על הלחם, אבל שרת הכלכלה אורנה ברביבאי כבר הודיעה שהיא תתנגד. עכשיו אני רוצה שתסביר לי מההתחלה מה הבעייתיות שלכם, כשאתם בעצם גם יבואנים וגם מתמודדים עם למשל קמח מוכן. יש פה הרבה מאוד פנים לסיפור הזה, אז בוא נתחיל.
אז ככה, קודם כל אני תחנת קמח ואני לא מאפייה, ומה שקשור לאתמול זה קשור באופן ישיר בוא נגיד למאפיות, אבל כמובן שיש לזה משמעות כי אנחנו אלה שמוכרים למאפיות את הקמח.
בדיוק.
אז בוא נתחיל מההתחלה, אוקיי. בארץ תוכנים כמיליון טון גרעינים בשנה, מגדלים בארץ בשנה ממוצעת בוא נגיד 10% מסך כל המספר הזה שאמרתי.
ומאיפה 90% מגיע?
יפה, השאר 90% בכל העולם. באשר בשנים האחרונות בעצם בגלל הקרבה, רוסיה ואוקראינה מהוות כ-30% מסך הסחר העולמי, ולישראל הגיע כ-60% מסך כל הגרעינים משם. כלומר, ברגע שיש כרגע מצב של מלחמה בין רוסיה ואוקראינה, ומאוקראינה אי אפשר להוציא חיטה, ורוסיה סגרה את שעריה, וחברות בינלאומיות בעצם לא מספקות את האוניות ואת החיטה שאמרו להגיע כי הכריזו על פורס מז'ור, למשל לאחרונה ביטלו לנו באופן אישי 3 אוניות, המשמעות היא שאני באופן מיידי צריך לקנות חיטה,
ממקום אחר.
מקנדה, מאזורים בלטי, מגרמניה וכו'.
שזה גם יותר רחוק, למשל קנדה, וגם יותר יקר, והמחירים כנראה יותר גבוהים.
מה זה המחירים יותר גבוהים? אנחנו מדברים על זה שברגע שקרה מה שקרה, המחירים עלו בסדרי גודל של בין 40-50% רק בחודשיים האחרונים.
למה? כי המדינות, רגע, אני רוצה שנסביר, כי זה טיפה מסובך. המדינות שכן מוכרות גרעינים, מייקרות, כי הן מנצלות פשוט את החולשה של השוק של אוקראינה ורוסיה.
לא. המושגים של מנצלות לא שייכים לפה. חיטה היא מוצר בינלאומי. הוא סחר בבורסה. כאשר יש ביקוש, יש מחסור, עוד פעם אני מדבר, כן. 30% מהחיטה הגיע משתי ארצות שכרגע אי אפשר לקחת, לקבל מהם חיטה. כלומר, עכשיו יש ביקוש בסין, בהודו, בכל העולם.
כלומר, כל העולם בצרה.
בעצם, כל העולם מחפש חיטה. מה קורה כשיש ביקוש מאוד גדול, מחירים עולים. מה גם שמחירי ההובלה מאוד עולים. למה מחירי ההובלה מאוד עולים? כי כולם, כל המדינות האלה רוצות סחורות. אז בעצם כולם מחפשים עוניות, וכולם רוצים עוניות, וגם מחירי הדלק עלו, אז הכל בסופו של דבר עולה.
אוקיי, בוא רגע ניגע...
במדינת ישראל, שהיא מדינה מאוד קטנה, סיכה על הגלובוס, אנחנו משלמים את המחיר, ואני כגוף פרטי חייב לקנות חיטה, כי אני מסתכל קדימה, אני לא יכול...
אני מניחה שהעליית המחירים, כן, אבל כמו שעליית המחירים בכל העולם, של כל המוצרים, עולה בהתאם, זאת אומרת, ישראל היא לא בת יחידה בעולם הזה, אבל בוא נדבר רגע על האוניות, כי גם זה סיפור, כלומר, עוד במהלך הקורונה ועוד לפני מלחמת אוקראינה-רוסיה, יש כאן אוניות שתקועות בנמלים, מבלי יכולת בעצם לקבל סחורה, בין אם זה גרעיני תבועה או כל סחורה אחרת, הגרעינים זה נוגע לך. תסביר.
אז נעשה רגע עוד פעם כמה נתונים. אחד, בתחנת קמח חיטה מהווה 80% מההוצאות. כלומר, אני חייב לטחון חיטה, אם אני לא טוחן חיטה, אני לא יכול לייצר קמח. אוקיי? אז אמרנו, בלי חומר הגלם הזה, אין לי זכות קיום, אין לי יכולת לטחון. זאת אומרת, אני גם לא יכול לחיות מהיד לפה, אני צריך לתכנן את זה בטווחים של חודשים קדימה. כלומר, אם אני עכשיו צריך חיטה, אני צריך לקנות לחודשים קדימה, ואני מסתכל קדימה גם לטווח של החיטה שיש לי כרגע, וגם החיטה שאני אמור לטחון אותה, שאוניות מביאות אותה כפי שאמרנו, כי חיטה מקומית כבר לא תהיה לי השנה, וגם לא שנה הבאה שזה שנת שביתה. את האוניות האלה פורקים בסך הכל בשני נמלים בארץ, אשדוד וחיפה.
למה? אי אפשר...
כי מדינת ישראל לא תכננה את עצמה למאה שנים קדימה, ובגרעינים, בניגוד לסחורות אחרות, אין אופציות אחרות חוץ מאשר לפרוק או בדדון, או באשדוד.
100%. כי לא ניכנס למה, לא ניכנס בדיוק למה, איך עושים את זה, אבל כנראה שרק בשני הנמלים האלה מתאפשרת הפריקה של גרעינים.
נכון.
עכשיו, יפה. עכשיו, עד כמה...
עכשיו יש צוואר בקבוק.
נכון, נכון, וזהו. אז עכשיו אני רוצה לדבר על ההתייקרות. בעצם מה אתם דורשים? אתם באים ודורשים מה?
אני לא דורש שום דבר, אני לא דורש שום דבר. תכף נדבר על מה צריך להיות.
מה זה אתה לא דורש? אתה דורש כי עומדים לייקר את מחירי הלחם, כי אין גרעינים.
מחירי הלחם מתייקרים, כי מחירי הקמח מתייקרים, כי מחיר הגרעינים שאני מביא עולים ב-40-50% יותר ממה שקנינו אותם עד היום. נורא פשוט. ומכיוון שאמרנו ש-80% מההוצאות, זה החיטה, אין ברירה, אלא לייקר את מחיר הקמח, ובגינו, יקר מחיר הלחם, נורא פשוט.
שרת הכלכלה אומרת
שעומדת,
ש... כן.
עונייה שעומדת ומחכה בין 3 שבועות לחודש וחצי, ואנחנו משלמים עליה בין מאות אלפי דולרים, לפעמים למיליון וחצי דולר, כמו שהיה באוגוסט האחרון,
למה אתם משלמים? לחודש?
לאונייה, אם אני מביא 50-60 אלף טון, והאונייה עומדת חודש וחצי, ועל האונייה הזאת יש 60-70 אלף טון, וכל יום זה 30 אלף דולר, תעשי את המכפלות, תביני על מה אנחנו מדברים.
כמה זמן זה כבר קורה, המהלך הזה שהסחורה תקועה באוניות?
זה קורה בשלוש שנים האחרונות, וזה הולך ונהיה הרבה יותר גרוע.
אוקיי, עכשיו...
ואין איזה פתרון. כלומר, יכול להיות איזה פתרון, אבל יש פתרון שהוא בטווח קצר, ויש פתרון שצריך לעשות אותו בטווח ארוך, אבל אף אחד עוד לא תכנן אותו, עוד לא התחילו לתכנן, ולא התחילו לגדול.
עכשיו, שורה תחתונה, כמה זה יעלה לנו? אני מבינה שלכם זה עולה הרבה. כמה זה יעלה לנו?
שורה תחתונה, אני רוצה להסביר דבר מאוד פשוט. תראו, הקציר הבא בעולם הוא ביולי. כרגע תחנות קמח בישראל, יש להם חיטה שגם היא כבר יקרה ב-40% ממה ששילמנו לפני 3-4 חודשים, אנחנו נצטרך לקנות חיטה לעונה הבאה בעוד 3-4 חודשים, כי היינו צריכים כבר לקנות אותה עכשיו. אנחנו עוד לא קנינו, כי המחרים בעננים, וכרגע ספקים בינלאומיים גם לא כל כך מציעים, ומציעים במחירים גבוהים, ויש עם זה בעיה. כרגע מחירי הקמח התייקרו בפעם השלישית בסדרי גודל של משהו כמו 20%, והם הולכים להתייקר בחודשים יולי-אוגוסט בעוד סדר גודל דומי.
עכשיו הממשלה מציעה, רגע, תראה, מנחם, אנחנו חייבים להתקדם ותכף מסיימים את השיחה. יש גם אופציה שהממשלה מציעה, וזה הפחתת מכסים על קמח מוכן.
לא כך מבין את מה שאת אומרת עכשיו. בואי רגע נגיד משהו. מה זאת אומרת? יביאו קמח מאיפה? מהמדינות שלו, מהמדינות כמו אוקראינה, שאין משם חיטה, מאיפה? מרוסיה, מטורקיה, קמח בקיץ מקלי, יביאו משם, מי יביא משם?
אני לא יודעת, אני שואל, הרי אתה, לפי התשובה, אתה מתנגד, למה אתה מתנגד?
אני מתנגד, אני לא מתנגד, אני אגיד לך דבר מאוד פשוט, אם מישהו רוצה להביא קמח בקונטיינרים, שהקמח יתלי לו שיעשה את זה, ואם הוא רוצה גם לחכות מחוץ לנמנים שיעשה את זה, הבעיה שלי לא זאת, הבעיה שלי היא בעיה שוויונית. עלינו התחנות קמח, מוטל דבר שנקרא לינקג', כלומר, אני מחויב לקנות, כדי להביא חיטה מחוץ לארץ, מחויב לקנות חיטה מקומית, במחירים של חיטה אמריקאית, כולל ההובלה הימית, מחיטה שמגיעה או מיושיביה או מהתענך.
100%.
אם אני מחויב לקנות את זה, אז כשמורידים את המכסים, בגלל ששני שרים לא רוצים להתמודד עם הבעיה, אז שיבטלו לנו את החובה ללינקג' ואז אני אהיה בשוק חופשי כמו אותם אנשים שהם רוצים
שורה תחתונה, נגיד שרת הכלכלה לא חותמת, מה אתה עושה?
אני שום דבר, אני העליתי את מחיר הקמח, שהתמודדו עכשיו, כל מי שצריך להתמודד.
הבנתי.
מאוד פשוט.
מנחם גרייבסקי, מנכ"ל התחנות הגדולות של ארץ ישראל, תודה רבה לך. תכף נדבר כאן עם מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה. תודה רבה. שלום, שלום. מיכל איתנו עם הדיווחים. טוב, עדיין אנחנו במחירי הלחם, בעליות מחירים בכלל, ברפורמות, תכף נבדוק את הכל עם הדוקטור רון מלכה, שהוא מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה. קודם כל, שלום.
שלום, ענת. אהלן.
אני לא יודעת אם שמעת את מנחם גרייבסקי, תחנות הקמח הגדולות, מי שמייבא גרעינים, ואומר שבעצם הכל התייקר, ואנחנו יודעים שהכל התייקר, בוא נהיה פרים. אני מבינה ששרת הכלכלה לא רוצה לחתום על ההמלצה של ועדת המחירים. איפה אתה בסיפור? מה אתה אומר?
אני חושב ששרת הכלכלה מאוד צודקת. המלצה של ועדת המחירים להסיר את הפיקוח ממחיר הלחם האחיד היא המלצה מקצועית כלכלית שהוועדה עשתה מהזווית שלה, אבל הוועדה מטבע הדברים כוועדה מקצועית רואה רק זווית אחת, ושרת כלכלה שרואה את כל התמונה, את כל הצדדים של המשוואה. שרת הכלכלה אמונה גם על התעשייה, ו-80% ויותר מתקציב משרד הכלכלה והתעשייה הוא תמיכה לתעשייה, בין השאר גם למאפיות, אבל היא גם רואה את הציבור, כי היא מובילה את המלחמה הבלתי מתפשרת ביוקר המחיה.
כן, אבל יוקר המחיה זה לא טיפוסי לישראל. זה נכון, מצד אחד יש נתונים מצוינים, מצד שני אנחנו יודעים שיש יוקר מחירים. תראה, נקודת הפתיחה שלנו, בו נסכים, היא יותר גבוהה מאשר שאר העולם, ולכן אצלנו, גם אם יורידו מחירים, זה עדיין יהיה יקר. אבל, כשאתה מדבר על, כשאתה רואה את הסוחרים ואת היצרנים ואת היבואנים, הכל יותר יקר להם. כלומר, הם לא יכולים לחיות במחירי הפסד. אז בסוף מה?
רגע, נכון שיש התעקרויות גם של חומרי גלם וגם של הובלה וגם של אנרגיה. אנחנו רואים ואנחנו מנסים לאזן. זה עדיין לא סיבה לייקר את הלחם או להסיר את הפיקוח מהלחם האחיד שיביא לייקור שלו, כשיש אוכלוסיות שלמות שזה המרכיב העיקרי או בסיסי בתזונה שלהם, וביכולת שלהם להבין ולגמור את החודש. ולכן אנחנו במשרד הכלכלה, כלכלנים, אבל גם עם רגישות חברתית, ורואים את כל התמונה, ולכן אנחנו מאזנים ואומרים את ה... יש מקומות שבהם המחירים מתייקרים, אבל לא על מחירי ומוצרי הבסיס והיסוד.
זה גם לחם וגם חלב?
זהו, חלב זה בתחום של משרד החקלאות, אבל אם את שואלת אותי את דעתי, אז גם חלב לא. לחם, חלב, אלה דברים בסיסיים שאנחנו לא נסיר את הפיקוח עליהם.
כן, אתה משהו... יודע שיגידו לך, דוקטור רון מלכה, מנכ"ל המשרד, שזה עלול להישמע מאוד מאוד פופוליסטי, כי אנחנו קודם כל בתקופה פוליטית מאוד לא פשוטה, יכול להיות שהולכים לבחירות, הממשלה בקושי חיה, ולא בדיוק טוב לממשלה עכשיו להעלות מחירים, במיוחד לא מחירים של מוצרים שבפיקוח.
אני יכול להגיד לך ככלכלן, שרואה את הכלכלה הישראלית, ואת הדיכוטומיה ואת הקוטביות, מצד אחד תעסוקה מלאה, ושכבה גדולה שמסתכלת יפה מאוד, אבל מצד שני, שכבות שמות שלא משתתפות בשוק העבודה, ובקושי גומרות את החודש, והן אלה שצורכות את הלחם האחיד, ואני אומר לך שזה נכון ומאוזן, להגיד שמדינת ישראל עד שלא סוגרים את הפערים ומצליחים להתמודד עם רמות העוני והאתגרים שיש לנו, לא נכון להסיר פיקוח מהלחם האחיד.
אבל יש מי שיספוג את ההתייקרויות האלה?
תראי, אנחנו בשיח מתמיד גם עם המאפיות במקרה הזה של הלחם כל הזמן, ואנחנו למשל שרת הכלכלה ביוזמה של היציאה, להסיר את הפיקוח מהלחם האחיד מקמח לבן ולהעביר אותו ללחם מלא, מקמח מלא. וגם עשינו בדיקה וראינו שכשאופים קמח אחיד, לחם אחיד מקמח מלא, זה לא צריך לעלות יותר מלחם שעושים מקמח מעובד, שהוא פחות בריא. אז למה לא שלא יהיה לחם אחיד בריא מפוקח לציבור? אמרנו להם, בוא נעשה, ובינתיים הם לא הרימו את הכפפה. אז אנחנו נמשיך בדיאלוג איתם ונמשיך בשיח.
מאחוז, אבל אתה מסכים שיש בעיה. כלומר, יש בעיה ליבואנים, יש בעיה עם האוניות שתקועות. כלומר, אתה לא אמור לספק לי תשובות בכל העניינים האלה, אבל אתה יודע, המצב עם האוניות הוא שאין תקועות, המצב שיש מלחמה בין אוקראינה לרוסיה, המצב שצריך לייבא מקנדה, שזה הרבה יותר יקר. הוא אמר לי עכשיו, מנחם גרייבסקי, כמה הוא משלם על אונייה לחודש שתקועה מיליונים, כלומר, זה סיפור. הוא לא יכול לספוג לבד את כל העניין הזה.
אני מסכים שבהחלט יש עלויות ויש התייקרויות, והתשומות מתייקרות, וגם האנרגיה וההובלה והכל מתייקר. האם זה סיבה להסיר את הפיקוח מהלחם האחיד, הבסיסי? לא. זו לא התשובה. אז אנחנו כן נשקיע בהסרת חסמים, וננסה, ואנחנו תומכים בתעשייה, תמיכה ישירה, ואנחנו מביאים טכנולוגיות של ייצור מתקדם ושיטות מתקדמות, ואנחנו פועלים להגדלת הפריון בשיתוף עם התעשייה, ונמשיך לתמוך בתעשייה הישראלית, שאנחנו רואים אותה נאבקת.
אוקיי, עכשיו בוא נלך
אבל הפתרון הוא לא הסרת פיקוח מהלחם האחיד, בואו נתבלבל.
טוב,
זה לא, כן.
בוא נעבור רגע לרפורמת היבוא. כשהמצב הוא מאוד מאוד פוליטית לא בטוח, איך תעבור הרפורמה הזאת, איך היא תתבצע בכלל?
הרפורמה היא דן דיל, היא יוצאת לדרך. בראשון ליוני הרפורמה יוצאת לדרך במלוא ההיקף המתוכנן שלה, לפחות בכל מה שאמור במשרד הכלכלה. אנחנו יוצאים עם 85% מהתקנים שנבדקו כמתאימים לתקינה הבינלאומית.
מה שלא, שמשרד הבריאות אגב לא יישאר, מה תעשו עם זה?
לא, משרד הבריאות מראש אמר שהוא יצא לרפורמה רק בראשון לינואר. משרד הבריאות אחראי על המזון והתמרוקים, שזה מרכיב מרכזי, ואנחנו באמת מאוד היינו רוצים ומעודדים את משרד הבריאות לנסות להקדים את הרפורמה, ואמרנו שנתמוך ואם צריך נסייע גם באנשים, גם במחשוב, כדי באמת שהרפורמה, הרי בסופו של דבר זה המלחמה הבלתי מתפשרת ביוקר המחיה, זה המהות של הרפורמה, וכמובן שמזון ותמרוקים מרכיב חשוב, וככל שמשרד הבריאות יוכל להקדים, אנחנו גם נרצה ונשמח לסייע, כמובן שהרפורמה תהיה עוד הרבה יותר אפקטיבית.
על איזה חיסכון אנחנו מדברים כאן?
סליחה?
על איזה חיסכון אנחנו מדברים?
אנחנו מדברים שרק בהתייעלות, בהוזלה והקלה על היבוא, אנחנו נתייעל בשיעור ממוצע של כ10%. אבל זה לא כל הסיפור. אנחנו גם נרחיב מאוד מאוד את התחרות. כי החל מראשון ביוני ניתן יהיה לייבא מוצרים גם על פי תקינה בינלאומית, לא רק על פי תקינה ישראלית.
ואז זה יתקע בנמלים?
לא, לא, זה לא יתקע כי לא יצטרכו לחכות לבדיקה. היבואן יוכל להצהיר שזה עומד בתקן ומיד לשווק.
אוקיי, טוב.
אני למשל רוכב אופניים.
כן.
היום אני מאוד מוגבל, כי עד היום אפשר היה להביא רק אופניים שעומדים בתקן הישראלי. החל מהראשון ליוני, אופניים שעומדים בתקן האירופאי, או האמריקאי, או הקנדי, או אוסטרלי, אפשר לייבא. המגוון יהיה עצום, התחרות תהיה גדולה, וזה הדרך להתמודד עם יוקר המחיה.
Okay.
עוד ועוד תחרות, הסרת חסמים ותחרות.
מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה דוקטור רון מלכה, תודה רבה.
תודה רבה.
שלום שלום. פרסומות. טוב, השיחה הבאה בעיקר מופנית לנשים, ואנחנו יודעות שפערי השכר בין גברים לבין נשים, אנחנו מכירים את המצב הזה, שהפערים עומדים על 30%, אבל מתחילת יוני, פערי השכר בין גברים לבין נשים עומדים להיחשף, כנראה שלא מעט מנהלים נמצאים בלחץ, והשאלה היא איך זה יקרה, ותסביר לנו את זה, עורכת הדין שירה להט, שותפה ומומחית לדיני עבודה ב... משרד יגאל ארנון ותדמור לוי, עורכת הדין שירה להט, שלום.
היי ענת.
שלום שלום, את היית שותפה גם בניסוח של ההצעה הזאת שעומדת לקרות, זה גם דוח וגם חוק, אז קודם כל על מה אנחנו מדברות בעצם, מה יקרה?
בעצם המעסיקים הגדולים במשק והחברות הציבוריות יהיו חייבות קודם כל לעשות בדיקה עצמית ולבדוק אצלן מה פערי השכר בין גברים לנשים, ויהיו חייבות אחר כך לפרסם דוח פומבי באתר האינטרנט שלהם שיגיד מה פערי השכר בין גברים לנשים, ויהיו חייבות לשלוח לכל עובד ועובדת דוח אישי שיגיד עובד עובדת יקרים, אתם שייכים לקבוצת א', ב', ג', ובקבוצה הזאת הפער בשכר בין גברים ונשים, אם בכלל יש כזה, הוא איקס אחוזים לטובת גברים או נשים.
מה, יש לך ספק אם בכלל יש כזה?
קודם כל, לפעמים, לא, לפעמים אין כזה, אבל לפעמים יש לטובת גברים ולפעמים נשים.
כן.
זה קורה, יש גם כמה צדיקים, וצריך לזכור גם שההשוואה היא לא בין כל הגברים לכל הנשים, אלא עושים איזשהו פילוח לקבוצות עובדים לפי תפקידים, לפי סוגים, כי אי אפשר להשוות את כל העובדים לכל הגברים.
אוקיי, once גילינו שהופלנו, מה אנחנו עושים? עושות?
תראי, קודם כל בודקים, הדוח בסך הכל נותן נתונים ממוצעים, זה עוד לא אומר לנו בדיוק שאנחנו מופלות וביחס למי, זה רק התחלה, זה צעד ראשון ומשמעותי, זה התחלה, אבל עוד לא אומר לנו שאנחנו באופן אישי מופלות ביחס לגבר ספציפי, אבל אם קיבלנו נתון שאומר שבקבוצת שכר, בקבוצת העובדים שלנו יש פער, הולכים למעסיק ושואלים אותו, תסביר לנו.
ונגיד שאלתי, כי גיליתי, ואז הוא אומר לי, כי ככה, או שאי אפשר.
לא, אין כי ככה, תראי, גם עוד לפני התיקון הזה לחוק, חוק שכר שווה, אפשר לעובדים שחשבו שהם מופלים לפנות למעסיק ולבקש מידע לגבי עובדים ועובדות בתפקידים דומים, וכדי לוודא שהם לא מופלים בשכר, והמעסיק חייב לתת את האינפורמציה.
כלומר, אז מעבר לאינפורמציה, נגיד אני יכולה לדרוש השוואת שכר, אם אני מגלה שפרטנר שעובד במקביל אליי, באותו תפקיד, לא משנה איפה, בבנק, בתקשורת, באומנות, זה לא משנה, עם אותו ותק, עם אותו ניסיון, אולי אפילו לי יש יותר ותק, ואני מופלט לרעה, האם הוא חייב לתקן את העיוות הזה?
בפירוש כן, והמעסיק חייב לעשות את זה, את אפילו לא חייבת לדרוש את זה, הוא אמור לעשות את זה מיוזמתו. כי הרי חלק מהפער נוצר מזה שנשים במקור לא דורשות את השכר הגבוה שגברים דורשים. ואז אומר המעסיק, טוב, שילמתי לך אבל כמה שביקשת, הוא ביקש יותר, שילמתי יותר. אז לא, זה לא עובד. בתי הדין לעבודה קבעו שהמעסיק חייב לבצע בעצמו את הבדיקה, ואם יש שני עובדים בתפקידים מקבילים, כמו שאמרנו, פחות או יותר, אותם קישורים, אותו ותק, אותו ניסיון, צריך לשלם להם שכר שווה.
אנחנו מדברים על מגזר פרטי, מגזר ציבורי, כל המגזרים, למי זה בדיוק מכוון? ברגע שזה חוק, זה חוק בעצם, זה אומר שזה עובד על כולם.
נכון, אבל הוא לא חל על כל המעסיקים, הוא חל על כל המעסיקים הפרטיים שמעסיקים לפחות 518 עובדים, והוא חל על מעסיקים שהם חברות ציבוריות ועמותות.
כלומר, אם מעסיק יש לו נגיד 15 עובדים, זה לא חל עליו?
אם הוא לא חברה ציבורית, זה לא חל עליו, לא.
הבנתי.
יש דיבור הזה שבהמשך ירחיבו את התחולה, אבל רגע, לאט לאט.
תגידי, את יודעת מהניסיון שלך, עורכת הדין שירה להט, שהם מעסיקים בלחץ מהקטע הזה?
תראה, אני יודעת שהמעסיקים הגדולים עובדים על זה כבר די הרבה זמן, זה לא חוק חדש, החוק פורסם כבר לפני שנה וחצי, והם מתכוננים לזה, הם עשו את הבדיקות שלהם, ואני יודעת גם שיש מעסיקים גדולים שעשו תיקונים. הם הופתעו לגלות פערי שכר, שהרבה פעמים נגרמים לא במודע. הם גילו פערי שכר והם עשו תיקונים. וכן, יש מעסיקים שבלחץ, כי הולך להתפרסם המידע, זה שעד היום אף אחד לא בדק אותו או לא ידע עליו, וזה הולך להתפרסם גם באופן פומבי, באתרי האינטרנט, זה לא רק פנימית בתוך החברה. הולך להיות רעש ציבורי סביב העניין הזה.
איפה המדינה? א', הגיע הזמן, וב', איפה המדינה פה בעניין, מה היא יכולה לעשות? לחייב. אני מניחה.
המדינה, תראי, החוק לא קובע מספיק סנקציות, היא יכולה לחייב, אבל אין סנקציה אמיתית למי שלא פועל לפי חוק. אני חושבת שהסנקציה האמיתית פה תהיה הכוח הציבורי, השיימינג, יותר מאשר סנקציה פלילית, אבל גם עובד וגם נציבות שוויון הזדמנויות יכולה לפנות למעסיק, ויכולים לפנות לבית הדין ולחייב את המעסיק לפרסם את האינפורמציה.
כן, עכשיו מדינה, נגיד המדינה, מוסדות ממשלה או משרדי ממשלה, לא בדיוק ערוכים לזה, כלומר, יש תקציב, גם ככה, משכורות זה תקציב, חלק מהתקציב, אוכל חלק מהתקציב הנכבד של משרדי ממשלה. איך נערכים לדבר הזה?
תראי, גם אני קראתי בעיתון לפני יום היומיים שהמדינה לכאורה לא ערוכה ולא מתכוונת לפרסם את הדוחות האלה. אם זה נכון, זה שערוריה. אם המדינה לא תקיים את החוק שהיא חוקקה, זה לא יעלה על הדעת, וברור שהיא הייתה צריכה לעשות את זה. היה יותר משנה וחצי בשביל להיערך לחוק הזה, זה המון זמן. אני מבינה שזה עניין מורכב, אבל יש מספיק זמן, והמדינה צריכה לשמש דוגמה אישית. לא יכול להיות שהמדינה לא תפרסם מידע לגבי השכר של העובדים שלה.
אגב, אפשר ללכת לבגץ על העניין הזה אם לא מפרסמים?
אם המדינה לא תפרסם, אם המדינה לא תקיים את החוק, בוודאי.
כן, ויש לזה סיכוי.
כן, המדינה לא יכולה לקיים את החוק.
אוקיי, עכשיו, תראי, אני יוצאת מתוך נקודת הנחה שיש לזה רק יתרונות, אני מניחה שאת כמי שהיית מעורבת בניסוח של הדבר הזה, יש לזה גם לא מעט חסרונות, נכון?
תראי, החיסרון הוא בזה שהאינפורמציה שמציגים היא סטטיסטית וכללית, ולעובד הפשוט במרכאות לא תמיד קל להבין בדיוק מה קורה. כי לא תמיד זה שיש פער אומר שבאמת יש אפליה. יש הרבה מאוד תנאים נלווים וסיבות אחרות, כמו ותק, כמו ניסיון, כמו השכלה, שזה פקטורים שמשפיעים על השכר, וזה לא בא לידי ביטוי בדוח המאוד מאוד כללי הזה, שמציג בסוף רק מספר אחד. ואז לפעמים זה נותן תמונה לא נכונה. אז קשה קצת להסביר את זה דרך הנתון הבודד הזה. אולי בעתיד ישכללו את זה ויחייבו לפרסם עוד קצת נתונים.
טוב, אז קודם כל צריך להביא את זה למודעות, לפחות המודעות שלנו, אנשים, שימו לב, מאחד ביוני יש חוק כזה, ואנחנו נדע כמה מרוויחים הפרטנרים שלנו, ועל המעסיק תהיה חובה, אם אנחנו נבוא לשאול, וגם אם לא, לפרסם מי מרוויח יותר ולעשות השוואת שכר. עורכת הדין שירה לאט, אני מקווה שניסחתי את זה נכון. תודה רבה.
תודה לך.
שלום, שלום. פרסומות, תכף בורסה ומסיימים. שתי דקות עם אלדד תמיר, מנכ״ל תמיר פישמן, אלן אלדד.
אלן.
טוב, התחיל בעליות, בסדר, נגמר בירידות, לא יפה.
לא יפה, ממש לא יפה, אבל זהו, אנחנו בשוק תנודתי, סך הכל אנחנו רואים התייצבות, עשיות תקן יורדות, היינו רגילים לעליות וירידות 5% כל יום, לאט לאט אנחנו רואים שזה נרגע, שזה סימן טוב. ארצות הברית אתמול עליות חדות, היום ירידות קלות יותר, כנ"ל גם תל אביב.
לא כך קלות, אם נאסד"ק פותח ב-1.4% עשיריות כבר.
כן, אבל זה 1.4% עשיריות ביחס לימים האחרונים זה נחמד, כאילו, יש ימים שזה פלוס מינוס 4%.
לא נעים לי להיות לקלקל שמחות, אבל זו רק ההתחלה, רק התחלנו, זהו. טוב, אלדד, יש חברה אחת שמרוויחה הון. והיא רק הולכת ומרוויחה כל פעם יותר ויותר, קוראים לצים, אנחנו מדברים על מיליארד ו-700 מיליון דולר ברבעון, לעומת הרבעון המקביל, עכשיו זה כבר רבעון שני ברציפות שהם שוברים שיאים. מה הולך פה?
אז מה הולך פה? שני דברים, אחד, הנהלה בהחלט מאוד מאוד יצירתית וטובה של צים, שהשכילה להבין שבתקופת הקורונה והמשבר היא צריכה להגדיל את הצי שלה, וחכרה אוניות במחירים מצוינים וקמתה אוניות במחירים מצוינים, מתוך הבנה שתיגמר הקורונה, תהיה פריחה, והיא מנצלת, היא ממש שילשה את הצי שלה, שזה מהלך מאוד מסוכן ומאוד חכם ומאוד נכון, אז כל הכבוד להנהלה, ויצרה פה המון המון כסף, וצריך גם לזכור שבגלל הביקוש העודף, אז המחירים כמעט הכפילו את עצמם, מחירי המחולות כמעט שילשו את עצמם מזמן הקורונה, כך שאנחנו גם באיזושהי תקופה שהיא גם כן לא לגמרי נורמלית, כל אחד שרוצה להוביל משהו מוכן לשלם פי 2, פי 3, זה אפרופו עליית המחירים שאנחנו רואים בשוק, וגם זה יירגע, כלומר, למרות התוצאות המאוד מאוד טובות, או פעם מוכנה שהסתכלתי, אז המניית צים יורדת ב-6-7%, ונשאל את עצמנו למה, כי אנשים מממשים וצופים שבעתיד המחירים המטורפים האלה ירדו, והם צודקים.
אלדד, עצרנו כאן. תודה רבה, אלדד תמיר.
תודה רבה.
להתראות, איפה הכסף, עורכת יעל אילון, מפיקה מלי בנימין, אבל השידור איתנו, אבישג אליסף שוסטר, בדיגיטל רון שיין, דוד זבולוני ומיכל קדוש. מחר יהיו כאן ליאת רון ואריה מליניאק. בן כספית ממתין באיזשהו מקום בביתו, בעוד
אנחנו
השרון.
אנחנו לא מדברים על הכתובת, זה מקום חסוי.
וחובב הניקל יושב כאן לצידי וממתין לך.
לפחות היום הגעתי הנה, נכון. רציתי להתקרב לאיפה שהניקל נמצא.
כן, מה? לפחות אני בתחומי הקו הירוק.
נכון.
מה הגדולה?
בניגוד לאתם יודעים מי.
אבל הוא עכשיו בצנטרום.
כן, הוא נמלט. עושים לו מדורה ליד הבית, אז הוא בא לרמת שרון, את מבינה?
באתי לקנות תחמושת.
אני מפריע פה, שלום.
ענת, תודה.
שלום, תודה רבה.